ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שור פיננסי. בפרק הזה אני אדבר על פיזור סיכונים, איך יודעים מה הסיכון שמתאים עבורנו, והאם השקעה ב-S&P 500 או במדד העולמי בכך מתאימה לכם. פתיח קצר ומתחילים. לפני שמתחילים לדבר על פיזור סיכונים, צריך להבין מהם הסיכונים שעליהם אנחנו מדברים. השקעות וסיכונים קיימים בכל תחום. בפרק הזה אני אתמקד בשוק ההון, אבל חשוב לי להגיד שהבנת הסיכונים והשקלול שלהם אלו ויים שאתם חייבים לסמן לעצמכם לפני כל השקעה. תמיד יש סיכון, ואם תראו רק את הצד הוורוד ולא תבינו את מהות הסיכון, זה עלול להביא אתכם לקבלת החלטות לא טובה. בהרבה מקרים שבהם אנשים לוקחים סיכונים, הם אולי אומרים את המילה סיכון לעצמם או לאחרים, ואולי חושבים על זה בראש, אבל הרוב הם מדמיינו את סוף ההשקעה כהשקעה מוצלחת. הם לא באמת לוקחים בחשבון את האפשרות שהסיכון יתממש במלואו, ולא מחשבים את כדאיות ההשקעה בהתאם לסיכון והאם התשואה הפוטנציאלית מתאימה. בשוק ההון, כשאנחנו משקיעים במניה בודדת, אנחנו קונים בעלות בחברה. ייתכן שהחברה לא תצליח, וערך המניה שלה ירד. ייתכן האמת שהערך שלה ירד גם אם מצליחה. בין אם זה זמני או לא, בין אם התמחור נכון או לא, יכולות להיות המון אפשרויות לזה שערך המניה ירד, והאמת שהחברה גם יכולה להימחק לגמרי, ולמעשה לשקף לנו הפסד מלא של ההשקעה. הסיכוי שחברה בודדת תקרוס, הוא לא קטן. הייתי אומר, אולי לא קטן מספיק. זה לגמרי אפשרי. איך מתמודדים עם הסיכון הזה? השקעה מפוזרת יותר יכולה להיות בקרן סל שעוקבת אחרי סקטור שלם. לדוגמה, השקעה בסקטור השבבים. במקום להשקיע רק במניה אחת שאולי תעלה ואולי תרד, תשקיעו בכל הסקטור. מה זה אומר כל הסקטור? סביר להניח שתחפשו קרן סל שבוחרת מספר חברות שקשורות לתחום השבבים, ותשקיע עבורכם במספר מניות שונות. ככה תקבלו את ממוצע הביצועים של הסקטור. בטוח לא תקבלו את התשואה הכי טובה בסקטור, אבל מצד שני גם לא תקבלו את התשואה הכי גרועה בסקטור. פיזור על מספר מניות מצמצם את התנודתיות הפוטנציאלית. אבל גם סקטור שלם יכול לרדת ולא לעלות במשך הרבה שנים. השלב הבא הוא צמצום הסיכון על ידי השקעה במספר סקטורים שונים. גם אם אתם משקיעים במספר מניות בודדות, חלוקה של המניות האלה לסקטורים שונים תגדיל את הפיזור שלכם. לרוב גם כדאי לבחור בסקטורים שהקורלציה ביניהם לא גבוהה, וככה תצליחו לשכך מעט את התנודתיות בתיק שלכם. שוב, גם כאן אנחנו מורידים את פוטנציאל התשואה שלנו, אבל מקבלים פחות תנודתיות. אם נמשיך עם אותו עיקרון, ובמקום להשקיע בסקטור בודד או במספר סקטורים, אנחנו יכולים להשקיע בכל הסקטורים. ולמעשה, איך נעשה את זה? נקנה קרן סל שמחכה את המדד שמייצג את כל הכלכלה. ואז נשאלת השאלה, איזו כלכלה? אם השקעתם רק ב-S&P 500, תהיו חשופים לכלכלת ארצות הברית בעיקר. אני עוצר לרגע כדי לתת על זה את הדעת. אני נוטה לא להסכים עם האמירה שה-S&P 500 מייצג רק את כלכלת ארצות הברית וחשוף רק לסיכונים של ארצות הברית. המדד הזה מורכב ברובו מחברות מאוד גלובליות, שמוכרות את המוצרים שלהן בכל העולם, מעסיקות הרבה עובדים בהרבה מדינות שונות, וחשופות להשפעות כלכליות של כל העולם ולא רק ארצות הברית. לכן השקעה ב-S&P 500 היא השקעה די טובה גם מבחינת פיזור גלובלי. עם זאת, מי שבכל זאת עושה את הצעד הבא, יכול ללכת על השקעה במדד העולמי. גם המדד העולמי לא יחסה 100% מכלכלת העולם, אבל אנחנו כבר מדברים על משהו באזור ה-85% מהכלכלה, שזו חשיפה עם פיזור מעולה. בשלב הזה גם כדאי להזכיר שאם אתם משקיעים רק בשוק בישראל או נותנים משקל גדול להשקעה בישראל בתיק שלכם, אפשר להאשים אתכם בהטיית הבית. זו נטייה של משקיעים להשקיע בכלכלה המקומית. אם אתם אמריקאים אז כבר דיברנו על זה שאולי זה לא כל כך גרוע, אבל אם אתם ישראלים, להשקיע אחוז גדול מהתיק שלכם בכלכלה שתופסת משהו כמו 0.4% מכלכלת העולם וחשופה לסיכונים פוליטיים וביטחוניים, זו השקעה בפיזור לא טוב. ישראלים שמשקיעים במדדים רחבים בעולם גם מוגנים מתרחיש שבו נניח השקל קורס מול שאר המטבעות בעולם. אז מה עושים? איך בוחרים במה להשקיע? קודם כל צריך להכיר את הסטטיסטיקה. אין לנו דרך לצפות את העתיד, אבל בהינתן הסטטיסטיקה של עשרות רבות של שנים והבנה של הכלכלה העולמית, אנחנו יכולים להעריך איך השוק העולמי צפוי להתנהג בטווח ארוך. אנחנו יכולים להשתמש במחקרים רבים שנעשו על השקעה פסיבית מול אקטיבית, על אחוז הקצאה של מניות מול מכשירים סולידיים יותר בתיק, בין אם זה בשלב המשיכה ובין אם זה משהו שמתאים לרמת הסיכון שאתם מוכנים לקחת. המטרה שלנו היא להשתמש בכל המידע שזמין לנו. ככל שתלמדו ותבינו טוב יותר, יהיה לכם קל יותר להבין את הסיכונים ולשקלל אותם. אז הבנו ושקללנו סיכונים, אבל איך אנחנו יודעים מה רמת הסיכון שמתאימה לנו? לדעתי, רוב האנשים לא ידעו באמת איפה עובר הגבול מבחינתם, עד שהם לא יחוו סיכון שיתממש במלואו. זה אומר שאפשר לדבר על זה שמסוגלים לסבול ירידה של 30% בתיק היום, כי משקיעים לטווח ארוך. אבל תיאוריה זה מאוד נחמד. כשמגיעים למצב שבו חווים ירידה של 30%, כשיש הון משמעותי שנמחק, והאווירה בעולם מבחינה כלכלית לא טובה, וירידות נמשכות לאורך זמן רב, התרחיש הזה מערער המון אנשים. הוא סודק את הביטחון בזה שהשוק יתאושש, לפחות בקרוב, והמחשבה על תזמון השוק ובריחה עכשיו, לפני שמפסידים עוד, גורמת ללא מעט אנשים לברוח בדרך למטה, או אפילו לצערם בדיעבד, לצאת בתחתית ולא ליהנות מעלייה שמגיעה אחריה. איך כל זה בא לידי ביטוי בהשקעה שלכם? האם המסקנה שנגזרת היא שמה שנכון לכולם זה להשקיע במדד העולמי? לדעתי התשובה היא שממש לא. הסיכון שאתם יכולים או רוצים לקחת תלוי במספר גורמים. למשל, תקופת ההשקעה שלכם, כמה רזרבות יש לכם, כמה תנודתיות אתם מוכנים לסבול, האם יש לכם תזרים חיובי גבוה, האם יש לכם קרית ביטחון גדולה ועוד כל מיני גורמים. אפשר להגיד שאנחנו נכנסים מעט לעולם של התכנון הפיננסי, שבו בוחנים את כל הנכסים שלנו, את המטרות שלנו, את רמת הסיבולת שלנו לסיכון, ומשם מגיעים למסקנה איך להרכיב תיק השקעות שעונה על כל הצרכים. ברגע שמשקיעים מתוך הבנה מלאה ומבינים מה התשואה הסבירה שנקבל מול הסיכונים שכרוכים בהשקעה, ואחרי ששקללנו את האלטרנטיבות שזמינות לנו, ההשקעה שלנו היא טובה עבורנו. בין אם בחרתם במדד העולמי ובין אם בחרתם במדדים פחות מפוזרים או אפילו במניות בודדות. ייתכן מאוד שבדיעבד היא לא תהיה ההשקעה הכי טובה מבחינת תשואה, בין אם בחרנו להסתכן יותר או פחות. אבל היא טובה כי אנחנו מבינים מה אנחנו צפויים לחוות במהלכה ומה התוצאות האפשריות שלה. חלקכם יעדיפו לקחת סיכון גבוה יותר, גם אם סטטיסטית בממוצע ההשקעה לא תספק את התשואה הכי גבוהה. זו המשמעות של לקחת סיכון מוגבר. אחרת, אם היה ניתן לקבל תשואה גבוהה יותר, מבלי להוריד את סיכויי ההצלחה, זה לא היה סיכון מוגבר. בעיניי, לקיחת סיכון מחושב נעשית כאשר אנחנו מבינים שהתשואה שלנו בסוף תקופת ההשקעה לא תהיה שווה בסבירות די גבוהה לתוחלת, אלא גבוהה או נמוכה יותר. והבחירה בסיכון שלקחנו מגיעה מתוך איזשהם נתונים שמשפרים את הסיכוי שלנו להיות בצד החיובי של הסטטיסטיקה. לא משנה כמה סיכון לקחתם, כדאי שתהיה לכם גם תוכנית פעולה למצבי קיצון. עבור המשקיע הפסיבי, ייתכן שתוכנית הפעולה היא דווקא להמשיך לא לעשות כלום. פשוט ללכת לשתות כוס מים. אבל ברגע שיש תוכנית פעולה, אין צורך לנסות לקחת החלטות תחת לחץ, כי נכנסנו להשקעה בידיעה מוחלטת שייתכן שנמצא את עצמנו במצב הזה בדיוק, ואנחנו גם יודעים איך אנחנו רוצים להגיב. אחת השאלות שעולות הכי הרבה בהקשר הזה, היא למה לא להשקיע בנסדק? אם אנחנו מסתכלים על התשואה מנניח 1986 עד היום, אנחנו יכולים לראות שהנסדק לא ניצח במעט את ה-S&P 500, הוא ניצח אותו כמעט פי 6 בסך הכל התשואה. אז יש לנו כאן נתונים של עוד מעט 40 שנים, שבהם כמעט לאורך כל השנים הנסדק מנצח את ה-S&P 500. מהצד השני, מי שנכנס בהשקעה חד פעמית נניח, אנחנו יודעים שזה לא ככה, אבל נניח שנכנס בהשקעה חד פעמית בבועת ה.com בשנת 2000 לנסדק, וחווה ירידה מאוד חזקה, לקח לו 14 שנים לחזור רק לסי שהיה מקודם. זאת אומרת שהוא חווה 14 שנים של השקעה בלי תשואה חיובית. ולא רק שלא הייתה תשואה חיובית, אלא גם במשך שנתיים בערך, הייתה ירידה של משהו כמו 80%. אז האם אתם חושבים שהייתם יכולים לעמוד בשנתיים של ירידות מתמשכות של 80% שנמחק מהתיק שלכם, ולספר לעצמכם איזשהו סיפור שבהמשך תהיה תשואה חלומית, וכן בעוד 20 או 30 שנים זה ישתלם? ושוב, כדאי לשים לב, אלה נתוני העבר. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, והנסדק מרוכז רובו בחברות טכנולוגיה, שייתכן שהביצועים שלהם לא יהיו כל כך טובים בהמשך כמו שהם היו בשלושה-ארבעה עשורים האחרונים. גם אם אתם לא רואים איזשהו סקטור אחר שבחמש או עשר שנים הבאות לוקח את ההובלה, אתם צריכים לזכור שאתם כנראה לא משקיעים לחמש או עשר שנים. אתם לא רוצים לנסות לתזמן את השוק בין סקטורים שונים. אתם רוצים נניח להשקיע ל-30 שנים. אז האם הטכנולוגיה בהכרח תוביל ב-30 שנים הבאות? אולי יהיה סקטור אחר שיפרוץ, ועל הדרך ייקח את נניח S&P איתו, את המדד העולמי איתו, גבוה יותר. אולי ארצות הברית בכלל, אם אנחנו מדברים מבחינת פיזור גיאוגרפי, היא לא זו שתוביל בעוד 30 שנים. ויכול להיות שהנסדק בהתאם לא יוביל, אולי חברות יחליטו לפתוח את המרכזים שלהם במדינות אחרות, יכולים להיות כל מיני תרחישים, אנחנו כנראה לא נוכל לחשוב על כולם, אנחנו יכולים להתכונן להתממשות סיכון, אבל לא תמיד אנחנו יודעים מה הטריגר שגורם לסיכון הזה, במקרה הזה נפילה גדולה יותר, או תשואה נמוכה יותר מהמדד העולמי או מדד אחר. אז השאלה על הנסדק היא נפוצה, ויש עוד שאלה נפוצה, והיא לגבי שווקים מתעוררים, או מדינות מתפתחות. כשאנחנו מדברים על מדד עולמי, אז יש לנו שתי מדדים עולמיים, אחד אקווי, והשני וורלד. MSCI אקווי כולל את המדינות המתפתחות, ו-MSCI וורלד לא כולל את המדינות המתפתחות, חוץ מזה הם די זהים. גם כאן אנחנו לא יודעים אם הסיכונים במדינות המתפתחות התממשו, כמו שהיו בשנים האחרונות, סתם ניקח לדוגמה את טורקיה שקרסה, את רוסיה שקרסה לגמרי ויצאה מהמדד, ואז גררו את כל ה... זאת אומרת לא רק המדינות האלה, אבל גררו את כל המדד הזה למטה. אם ניקח דוגמה ממש מספרית, אז המדינות המתפתחות בעשר שנים האחרונות, עשו תשואה ממוצעת של 3.33% לשנה, בעוד שהמדד העולמי עשה 9.97%. ואם אנחנו לוקחים את המדד המשוקלל, האקווי, שכולל את המדינות המתפתחות, אז הוא בתקופה הזאת עשה 9.22%. למה זה לא משפיע כל כך הרבה? כי בסופו של דבר אנחנו לוקחים בערך 10 או 12% מהאקווי, והם מוקצים למדינות המתפתחות. אז ההשפעה היא לא מאוד גדולה על המדד, אבל באופן כללי, האם אנחנו רוצים בכלל לקחת את המדינות האלה או לא? באיזה קרן סל אנחנו נבחר? השיקול פה הוא יהיה, האם אנחנו מסתכלים על היסטוריה יחסית קצרה, 10 שנים זה היסטוריה יחסית קצרה, או שאנחנו מסתכלים לטווח ארוך יותר, שבו יכול להיות שאנחנו נקבל תשואות גבוהות יותר. סתם לדוגמה, אם אנחנו לוקחים את התשואה מ-1987 עד היום, אז דווקא השווקים המתפתחים השיגו תשואה גבוהה יותר, למשל 9.52% לעומת שאר העולם שהשיג 8.48% בתקופה הזאת. ופה אני רוצה להתחבר לעוד סיכון שכדאי לקחת בחשבון, והוא תקופת ההשקעה שתכננו. אני יכול להעיד על עצמי שבעבר הייתי תמיד מבצע חישובים בהנחה שאני אמשיך לעבוד עד גיל 67, אני אפריש לפנסיה עד גיל 67, לקרן השתלמות, וכמובן שכל עוד אני אהיה בתזרים חיובי, אני אשקיע את הכסף שאני חוסך בכל חודש לטווח הזה. בשלב מסוים, המספר הזה הפך מגיל 67 לגיל 60, ואחר כך תהיות לגבי פרישה בגיל 50. זה לא אומר שבהכרח אני אפסיק לעבוד בגיל 50, כנראה שאני לא אפסיק, אבל ייתכן שהשכר יהיה שונה, ובהתאם לזה ייתכן שההשקעות שלי לטווח ארוך צריכות להיבחן באור אחר של 17 שנים פחות, במקום עד גיל 67, רק עד גיל 50. אז מה שאני אומר זה שניהול הסיכונים שלכם צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שתקופת ההשקעה שלכם גם כן תשתנה. גורם נוסף הוא פיזור הסיכונים בפן של הידע. ייתכן שבמהלך חיי ההשקעה שלכם תגלו דברים חדשים שישנו את כדאיות ההשקעה שלכם באפיק מסוים או בקרן סל ספציפית. לרוב יהיה מדובר על אופטימיזציות מאוד קטנות, וזה לא כל כך נורא. עדיף להתחיל להשקיע ולא לחכות לדעת הכל באופן מושלם. הזמן שתפסידו בשוק כנראה יעלה לכם הרבה יותר מההתייעלות שתצליחו להשיג, אם בכלל קיימת כזאת. מה שאתם כן יכולים לעשות זה לנסות להצליב מספר מקורות מידע. ייתכן שמקור ידע מעולה בתחום מסוים הוא לא בהכרח מקור ידע מעולה בתחום אחר. או ייתכן שאותו מקור ידע ביצע טעות בהבנה שלו או בניתוח הנתונים שלו. הצלבה של מידע, בהינתן שבאמת הוא קיים אצל מספר גורמים ולא רק אצל אחד, שאתם מחשבים כאוטוריטות בתחום, ייתן לכם הרבה יותר שקט נפשי, ותאפשר לכם לאשרר את המידע או לחילופין, לחשף לפיסות מידע חדשות שיעזרו לכם להשתפר בעתיד. דיברתי הרבה על סיכונים תיאורטיים בשוק ההון. אני רוצה דווקא לסיים עם סיכון אחד שהתממש ממש בימים האחרונים די רחוק משוק ההון. לצפונים שביניכם, ייתכן ששמעתם על הפוטראק של בבונס שיושב בכניסה לקיבוץ החותרים. יוסי הבעלים הוא איש יקר עם לב ענק שתמיד מחייך, עוזר לאחרים, לחלשים, תורם לחיילים, לבני נוער, לבעלי חיים. העגלה שלו נגנבה. אני לא אכנס לענייני ביטוח, הבנתי שבעייתי מאוד לבטח עגלה כזו. אז לפעמים סיכונים מתממשים בענק, ולפעמים אולי יהיו כמה אנשים טובים בדרך שיעזרו. אני כלקוח קבוע לפחות פעם בשבוע, שמחתי לשמוע שקמה קבוצה שבה אנשים תורמים על מנת להיות בצד העוזר הפעם. אז אם אתם שומעים את הפרק הזה ונהניתם כמוני מהאוכל של בבונס, אני אשאיר לינק שבו ניתן לעזור עם כל הפרטים, ואם אתם שומעים את הפרק הזה אחרי שהעגלה חזרה לפעול, אז פשוט קבלו המלצה חמה לפוטראק נהדר בצפון. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט וכמובן להצטרף לקבוצת הפייסבוק שור פיננסי. אני מקווה שנהניתם מהפרק, ושתיהנו לא פחות מהביקור הבא שלכם אצל בבונס. נתראה בפרק הבא, תודה שהזנתם.